סיימנו לדבר על סיפור של ברית המצרים, אנחנו מגיעים לפרק ט"ז.
אבל איזה הוצאה הכי טובה?
מה נשנה, המלא זה חשוב. לא, אני אוהב את התנ"ך הזה, אבל יש ככה, לא יודע. בוא נראה, פרק ט"ז. אז אני אקרא אותו באמת קודם, כנסת לאווירה. ושרה יש את אברהם, לא ילדה לו, מלאה השפחה המצרית ושמה הגר. ותאמר שרה אל אברהם, הננה שפחתי, עצר נשם ילדת, בוא נראה שפחתי, אולי יבנה ממנה. וישמע אברהם וכל שרה. ותשכח שרה יש את אברהם את הגר המצרית, שפחתה, מקץ 10 שנים, ושבת אברהם בארץ כנען. ותשאין אותה לאברהם אישך, לא לאישה. ויבוא אל הגר, ותר כי ירתה, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרה אל אברהם, חמסתי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותר כי ירתה, ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. ואמר אברהם לשרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה טוב בעינייך. ותענה שרי, ותיבח מפניה. וימצאה מלאך על שם, על ימיים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר, הגר שפחת שרי, אין מזה בת, ואנה תלכי. ותאמר מפני שרי, גבירתי אנוכי בורחת. ואומר למלאך השם, שובי לגבירתך, והתענית תחת ידיה. ואומר למלאך השם, הרבה את זרך, ולא יספר מרוב. ואומר למלאך השם, הנך הרב יולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחד ישכון. ותקרא השם השם הדובר אליה, אתה אל רועי, כי אמרה, אגם הלום ראיתי אחרי רועי. וכן קרא לה באר, באר לחי רועי, הנה בן קדש ובן בארד. ותלד אגר לאברהם בן, ויקרא שם אברהם שם בנו שילדה אגר ישמעאל, אברהם בן 80 שנה ו6 שנים, בלדת אגר את ישמעאל לאברהם. טוב, מצוין. אני אגיד פה דברים פשוטים שכולם אומרים אותם, אני לא חדש פה שום דבר. סיפור מעניין, במיוחד אני חושב שהוא מגיע מיד אחרי ברית בין המצרים, שאברהם שואל על זה שכן, אין לי, לא נתת זרע, הנה בן ביתי ירושתי, השם מבטיח לו. כן, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך, הוא ירשך. אז אתה תצפה לראות שבאמת יהיה לאברהם בן, השם מבטיח לו סוף סוף. 10 שנים הוא מסתובב בלי בן, והנה סוף סוף יש לו כבר בן, נולד ישמעאל. כלומר, השורה התחתונה של הפרק הזה, זה בשורה משמחת, יש בן לאברהם. נכון, זה לא הבן של שרה, זה הבן של הגר, אבל הגר בסך הכל היא אם פונדקאית, היא לא באמת, הייתה אמורה להיות פה ממש יותר מאשר זה, ונולד ישמעאל. אז ברוך השם, ההבטחה מתחילה להתגשם. אני חושב שזה כאילו, זה השורה התחתונה של הפרק הזה. אבל כמובן יש פה בפרק עצמו אירוע יותר משמעותי. שרה לוקחת את הגר, שפחתה, והיא אומרת, בוא נעל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. כלומר, לא תמצא שעכשיו שרה תתפטר והגר תחליף אותה. אף לא חשב ככה. אני חושב ששרה היא האמא האמיתית, היא אחת מהאימהות שלנו. אולי יבנה ממנה, כלומר, והגרת אליה, והיא הבן יקרה על שם שרה. זה היה ברור, זה הכוונה, אין פה שום ניסיון להחליף את שרה. כתוב שאברהם לוקח את הגר ותתן אותה לאברהם, אישה לא לאישה. אברהם לוקח את הגר כאישה, ולא רק כאם פונדקאית, כמו ששרה מציעה. האם זה אומר שאברהם חשב אחרת משרה? האם זה מה שאברהם חשב שלא רק שהיא תלד, זה סליחה על הביטוי, רחם להשכרה, אלא שבאמת את לא עובד, זה לא עובד אצלך, אז זה בואי משחרר. וכך אברהם, ותתן אותה לאברהם, לאישה לו לאישה, אולי זה כבר ישחרר כבר, לא צריך את שרה. האם אברהם חשב ככה? יש דעות כאלה שזה בעצם הוויכוח בין שרה לבין אברהם, האם הגר נכנסה פה ממש במקום שרה, או רק אם פונדקאית. אני חושב שזה לא מדויק להגיד, לא נראה שאברהם אי פעם חשב שהגר היא מחליפה את שרה, ואפשר להראות את זה מכמה מקומות, אבל אולי הנקודה המרכזית בעיקר זה יהיה, כשהוא יגרש בסוף את ישמעאל, קופץ את פרשת ויירה, ושרה תגיד לו, גרש העמה הזאת לבנה, כי הוא ירש בין העמה הזאת עם בני יצחק, אז יהיה כתוב, ויירה לאברהם מאוד על אודות בנו. הוא מגרש את הגר ואת ישמעאל. שניהם ביחד הוא מגרש. אבל רע לו מאוד על אודות בנו, ולא על אודות אשתו. כן, ומגיע מכל הקשר שם רואים שבעצם המוקד זה ישמעאל ולא הגר. זאת אומרת, הגר מעולם לא הייתה בעלת הבית, לא הפכה להיות אישה אחרת, לכן גם לא נראה שאברהם לקח אותה בתור אישה. אז כתוב, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה, בסדר, כמובן היא אישה נוספת, אבל ברור שהמעמד שלה זה שונה לגמרי, ולא לא נשמע שיש ויכוח בין שרה לבין אברהם. אני בא לשלול תפיסה שמנסה להציג את זה, כאילו יש פה איזה ויכוח בין שרה לבין אברהם, אבל זה נראה ששתיהם שותפים בהבנה. הגר זה אם פונדקאית, כמו שאני אומר שייך אצל זלפה ובלהה, שתי שפחות שכבודן במקום המונח, אבל זה לא רחל ולאה. ולכן הגר רק שרה כל יולדת את הבן לאברהם. אבל פה מתחיל הסיפור להסתבך, ופה כבר אני אגיד דברים שכל המפרשים אומרים אותם. ויבוא אל הגר, ותר, ותר כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. ברגע שהגר מתעברת, היא כבר מתחילה פה לשנות את המשוואה. ותקל גבירתה בעיניה, פתאום הגר מתחילה להתנשא על שרה, שאלת איך זה היה בדיוק, כן, לא צריך יותר מדי להתאמץ, כדי לראות איך זה ששרה מסכנה, כבר עשרות שנים עם אברהם ואין הבן, והנה הגר, ממש מיד אחרי החתונה, נכנסת להיריון, וכבר חשובה יותר, היא הולכת להביא את הבן הבא, הולכת להביא את הבן של אברהם, ותקל גבירתה בעיניה. ואברי שרה מאוד לא אוהבת את זה. אותו מסרה אל אברהם, חמסי עליך, נוכל נתת לשפטי בחקיך, ותר כי הרת וקל בעיניה, ואברהם מסכים, הנה שפטך בידיך, עשי לעתו בעיניה. זאת אומרת, משהו כאן הופר במשוואה. הגר פה שימשה את המשוואה. הגר, הממה שלה זה ללדת את הבן לאברהם, זה הכל, אל תצפי יותר מזה, והיא כבר התחילה להתנשא מעבר למקום שהיא בו הייתה. ואז כתוב משפט קשה מאוד, ביטוי קשה מאוד שעליו אני רוצה לדבר, אני שוב אני אגיד דברים שכולם אומרים, אני לא אגיד פה דברים חדשים. ותענה שרי, ותיבח מפניה. כשאתה קורא כזה משפט, לא משנה מה ההקשר, לא משנה מה חשבת לפני כן, ותענה שרי ותיבח מפניה, אי אפשר שלא להיות שיפוטי. שרה מענה את הגר עד כדי כך שהיא צריכה לברוח. איך שלא תהפוך את זה לשמע נורא. נשמע נורא. בסדר, זה לא אותו מה שהיא עשתה הגר, שהיא התנסעה לה על שרה והליבה אותה. לא, מה שאתה, איך שלא לתאר מה שהגר עשתה, עדיין הפעולה של שרה נשמעת נורא ביום. תענה שרה היא ותברח לפניה. עד כדי עכשיו לך להישאר שם, בבורך. זה קשה. וכן, בקשר זה כולם מביאים את הרמב"ן, רמב"ן קשה מאוד לקריאה. אם זה לא היה הרמב"ן כותב את זה, אז לא אני מאמינים שאפשר לכתוב את זה. אבל הרמב"ן כותב דברים מאוד מאוד נוקבים. והוא מרשה לעצמו לכתוב. זה בעצם המקרות דלות, כן. אני קורא את הרמב"ן פה. ותענה שרי ותברח מפניה, ממש שתי שורות, אבל נוקבות מאוד, קשות מאוד לקריאה. חטאה אימנו בעינוי הזה. נקודה. אברהם בא בביקורת, הרמב"ן בא בביקורת שיפוטית, ממש, היא חטאה, נקודה. בלי לנסות להצדיק, בלי לנסות ליפות, חטאה אימנו בעינוי הזה. וגם אברהם, ואני יכול לעשות כן, הוא אמר לה, שפרתך בית יחסי לכתוב בעינייך, והוא רואה מה עושה. שרה ואברהם חוטאים. תח, נקודה. הרמב"ן לא מנסה להפות את זה בכלל. לא רק זה, תראו את המשך. ושמע השם אל עונייה, ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. החטא הזה של אברהם ושרה, עד כדי כך אמור, שהקדוש ברוך הוא נותן להגר, במיוחד, בן, פרא אדם, אומר לה את זה, משך. שיהיה אלים ואכזרי, כדי שבהמשך הוא יענה את צאצאי אברהם ושרה. והרמב"ן ראה בעיניים, לא ראה בעיניים, הוא היה בחלק הנוצרי של אירופה, אבל הוא שמע מה עושים המוסלמים בחלק האסלאמי המוסלמי של אירופה. לאורך כל השנים, עד השביעי לאוקטובר. למה? בגלל החטא של אברהם ושרה. זה קשה, קשה מאוד, זה נורא, זה קשה מאוד. ואם זה לא מספיק, אז בואו נצרף פה גם את מה שהרד"ק אומר. הרד"ק כבר נותן לנו יותר תיאורים צבעוניים. מה עשתה השרה? ותענה השרה היא, עשתה עמה יותר מדי, ועבדה בפרך, הביא לזה עבודת פרך. כלומר, את השפחה, את הצחה שטוף כלים וסוף את הרצפה, זה התפקיד שלה בבית. אבל היא עדה עבודת פרך, כלומר, עבודה שהמטרה שלה זה לא תועלת, אלא לפרוך אותה. מה? כן, בדיוק, עבודות מיותרות רק בשביל לשבור אותה, רגע. ואפשר שהייתה מכה אותה, ומקללת אותה. ולא הייתה יכולה לסבול, הוא ברכה מפניה. אני רוצה להסביר, למה את בורחת? מה קרה? אמור שטוף רצפה הזאת שעוד בורחת, מה קרה? כנראה זה היה כל כך נורא, שכבר לא יכול לסבול. לא הייתה יכולה לסבול, הוא ברכה מפניה. ולא נהגה שרי בזה, לא מידת מוסר, ולא מידת חסידות. גם הרד"ק המשיך את הכיוון של הרמב"ן. זה לא ראוי. המסר מהפרשה פה, שההתנהגות פה לא ראוי. ביקורת חריפה מאוד על שרה. קשה לקרוא את זה, אבל זה הראש השואלים מהפסוקים. ותענה עשרה, ותמחת פניה. ואחרי שהרמב"ן כתב את הדברים האלה, וגם הרד"ק, נחלצים כל הפרשנים כדי להציל את שרה. ואת אברהם גם כן. וזה מאוד מאוד קשה לטעון, להאשים את שרה פה. מאוד קשה. מאוד קשה. למה? קודם כל נראה מהפסוקים עצמם. תורים שאחר כך שכשאגב בורחת, אז תראו מה אומר לה המלאך. זה, 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 זה אבסורד. אם שרה חטאה בחטא שלה, שהיא עינתה את הגר בצורה נוראה, ובגלל זה הגר ברכה, תראו מה המלאך אומר לה הגר. פסוק חית, ויום אל הגר שפרת שרי, אם איזה בת ואנה תלכי, ותראו לבני שרה גבירתי אנוכי בורחת. ויום אל המלאך השם, שוב אל גבירתך והתעני תחת ידיה, או שולח אותה מלאך להתענות בחזרה? הרי אחרי זה הוא יגיד לה, פסוק י' א', ואומר לה מלאך השם, הנה חרב ולדת בן, וקרא עצמו ישמעאל, כי שמע השם אלו נייך. עכשיו הוא שמע את הצער שלך, אז הוא שולח אותה שוב חזרה להתענות? להפך, תציל אותה. בואי נעזור, תשארי כאן, נעניש את שרה. אם העינוי של שרה האמת היה עוול, לא צריך להחזיר את הגר לשם. צריך להניש את שרה, להמות אותה במקום. מהמלאך אחר כך שמחזיר אותה חזרה לשרה, אני שומע משהו קצת אחר. בסדר, זה לא מסביר בדיוק מה, אבל אתה שומע משהו אחר. וכל הפרשנים באמת מנסים להסביר את הנקודה הזאת, אבל יש פה נקודה מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה וכל כך יסודית, והיא כל כך דוגמה נהדרת ללימוד תנ"ך טהור. איך לומדים תנ"ך בצורה טהורה. כשאנחנו קוראים את הביטוי, ותענה עשרה ותיבח מפניה, כולנו נחרדים. עינויים, אתה גם מתחיל לחשוב בדיוק מה עשתה שם במרתפים של השבק, מה עשתה איזה קטיצה, לא יודע מה, נורא והיום. אבל אם אנחנו רוצים להצמד לתורה, לשון של התורה, אז הנה דוגמה קלאסית, קלאסית, ממש פשוט ברורה, שחשוב להבין את השפה של התורה. מה זה לענות? מה זה ותענה עשרה? אנחנו מגיעים איזו קונוטציה מסוימת בעברית של ימינו, בצורת התבטאות שלנו, ובתוך זה מנסים להבין את שרה. מה זה ותענה עשרה? מה זה לענות? והנה, כשעוברים על הביטויים לענות בתורה, גם הנביאים, אבל בעיקר בתורה, זה הראשון של הפרשה שלנו, מסתבר שהמילה עינוי, יש לה משמעות קצת אחרת מאשר לשים מגץ רוצח עליה. שעינויים ולא יודע מה. בואו נוכח בכמה מקומות שעינוי זה משהו אחר לגמרי. בסדר? אז בואו נוכח בכמה מקומות. בואו נפתח רגע אחד בשמות. הדוגמה הכי בולטת, מה? כן, הדוגמה הכי בולטת זה כמובן העינוי של עם ישראל. למה? כי מה שקורה פה לשר להגר מאוד דומה, טוב, עוד שאני אדבר על זה, למה שקורה לעם ישראל. תחילת ספר שמות, נראה שפעם צריך לדבר על זה. נכון, איך מתחיל השיעבוד? ויקום מלך פרק א', פסוק ח', ויקום מלך חדש במצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב עצר ממנו, אבל נתחכמה לו פן ירבה, ויקום כי נקרא למלחמה ונוסף גמור על צונאנו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, וישים עליו שרים מסים למען ענותו בסבלותם. ויבן הרי מסכות לפרעות, פתאום את רמסס, וכאשר יענו אותו, כן יראו איך נפרוץ. אוקיי, כתוב פה לענות. נכון, זו פעם ראשונה שכתוב לענות אצל בשיבות מצרים, למען ענותו בסבלותם. מה זה העינוי הזה? אמרו לנו לבנות, כן, לבנות ערים מסכנות לפרעה. בניינים ענקים, ערים גדולות, פתאום את רמסס. האם העינוי הזה פירושו סבל, מכות קשות, עבודת פרך, לשבור אותם, להרביץ להם, להכות אותם? האם זה הכוונה? מסתבר שלא, כי זה השלב הבא אחר כך. אחרי שהעינוי הזה לא עזר, כאשר יענו אותו כלרמי וכן יפרוץ, לקוץ בפני בני ישראל, מתחיל שנה שני, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. והם אמרו את חיים, עבודה קשה בחומים לבנים, ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם, אשר עבדו בהם בפרך, עבודה. עינוי ועבודה. יש לו שני מונחים שחוזר שמתחילים פה, אבל הם מרצים מכל אורך הפרשיות של שיעבוד מצרים. עינוי ועבודה. כבר אצל אברהם, בברית המתרים, השם אומר לו, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם, אמרנו שם. אז עבדות ועינוי זה לא אותו דבר. אז אני אגיד בקצרה פה את הסיפור של שמות, אבל זה באמת נושא שחוזר עצמו לאורך כל הסיפור. עבדות, יודע מה זה. עבודת פרך, אני יודע. כתוב. עבודה קשה, בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה. עבודה זה לשבור אותה. זה השלב השני. אבל בשלב הראשון, פרעה לא מעביר את עבודת פרך. בשלב הראשון הוא מענה אותם. מה קדם מענה אותם? הוא אומר להם, מבנות ערים מסכנות. כלומר, הוא הופך את עם ישראל לבנאים. פועלי בניין. עוד אין פה השמדה, עוד אין פה זריקה ליאור, עוד אין פה עבודת פרך. יש פה להפוך את עם ישראל לעם של פועלי בניין. זה הכל. למה? כי מה הייתה הבעיה של פרעה? הבעיה של פרעה זה הייתה בעיה דמוגרפית. הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. ורק כי תקרא למלחמה, ונוסף גם מצולנו, ונלחמנו על המן הארץ. יש פה יותר מדי, יש פה מיעוט קטן בתוכנו, שהוא מתרבה, צריך לחשוב לרסן אותו. עכשיו הוא מיעוט, הוא שקט, לא עשה כלום. ומי יודע מתי שהוא תהיה מהפכה, ותהיה מלחמה, ויבואו אויבים, אז הוא פתאום התחיל לפתח שאיפות ריבוניות, ולחם בנו. צריך לדאוג שלא יהיו לו שאיפות ריבוניות. איך עושים את זה? על זה שמענים אותם. מה זה מענים אותם? להפוך אותם לפועל בניין. זה לא מחרות, הם לא עשו אותם בכלא, לא עשו אותם בגטו.
זה כאילו את המעמד החברתי.
מצוין.
זה יותר,
אבל יהיו
חלק,
כאילו
הם יושבים בצד, אז יפילו את המלך, בונה
נחרונים, אתה
חלק
מה... זה כבר הפוך על הפוך.
או
יהיה,
יגיד מה,
הוא
חלק
ממה שאני נשמע פה. טוב, זה יפה, זה הפוך על הפוך, אבל אפילו גם בלי זה. נכון, יש פה פגיעה במעמד שלהם. הפוך אותה לפועל בניין. פועל בניין זה אדם שעובד קשה. הוא בתוגמה, יש לו משכורת. הוא לא סתם עושה דברים מיותרים, הוא בונה בניינים. פתאום אירם סס, לבנות שתי ערים כאלה, זה חתיכת משימה. צריך מאות אלפי פועלים בשביל לבנות כזאת עיר. עבודה מאוד קשה, לא נעימה בשמש, בחורף, לא נעים. משכורת טובה, קיבלו משכורת טובה. אבל מה זה גרם? שעם ישראל כולו הופך להיות עם של פועלים. ופועל, פועל בניין, יש לו רק שאיפה אחת בחיים. לסיימת יום העבודה, לקבל אוכל, ללכת הביתה ולישון. זה הכל. אתה רוצה להכניע, מה הייתה השאיפה של פרעה? קצת להכניע את השאיפות הלאומיות. לדאוג שלמיעוט הזה לא יהיו שאיפות ריבוניות. זה מה שהבחיר אותו. תפרות עליהם פועלי בניין, גמרנו. הם רצו רק פועלי עובדים זרים. עובד זר מה רוצה? לעבוד, להרוויח כסף, לשלוח את זה למשפחה שלו שם בסודן, וזהו. אין לו שאיפות ריבוניות. צומן למדו תורה, אני לא יכול לתאבד, אבל כן. לא, אז זה ברור שנעשה בצורה יותר מתוחכמת, זה לא שם אחד, הוא ציג זירה, כולם פה לבניין. אתה יודע איך עושה את זה? אני איך עושה את זה. הוא ציג מכרז. מי שיהיה מתאים, תנאים נהדרים, משכורת כפולה, שעות נוחות, ואתה לימבות שעתיים ביום. ואחרי זה הוא קשיח את התנאים. הוא עושה את זה בצורה מתוחכמת, ונקייה, נקייה. למה נקייה? אנחנו יודע, אנחנו חווים את הרושם של מה שאחר כך. בסוף יהיה נורא ויום. יהיה כל הבן היעוד, הערות השליחו, ויהיה עבודת פרך קשה ושוטרים מקים. זה בסוף. בשלב הזה, ההתחלה הוא לא הכך. גם פרעה לא שפל יותר מזה, הוא רק צריך קצת לקופץ אותם. להפוך אותם לאנשים נחותים בממד החברתי. זה הכל. אבל זה לא עבד. למה זה לא עבד? כאשר יענו אותו, כנראה בבחי נפרוץ. הריבוי הטבעי של עם ישראל כבר יצא במשהו כבר בלתי נשלט. כי בואו ניקח את העובדים הזרים. בסדר? נניח שהם לא היו כאלה אלימים כמו שעכשיו בתום תל אביב. אבל הם עובדים זרים. מה? תלנים. יפה, תלנים, מצוין. תלנים זה גוף נהדר. נחמדים, עובדים פה. באמת אין לו שום שאיפה חוץ להביא כסף. תן להם כסף ממנו. זהו, מה שהם רוצים. אתה הופך אותם באמת אנשים שהם אזרחים סוג ב'. זה לא אומר השלילית. זה המעמד שלהם, נכון? אבל אם אתה הולך לתום תל אביב, ואתה רואה שם מיליון סודנים, זה כבר בעיה דמוגרפית קשה יותר. גם מיני שאיפות לאומיות. ואני שכבר נעשה מיעוט גדול מדי. כן, כאשר ינו אותו כנרבה וכן נפרוץ, ויקוצו בני ישראל. זה כבר בעיה. אז זה לא מיעוט קטן שצריך להוריד לו את השאיפות הלאומיות שלו. זה כבר ריבוי גדול מאוד. פה זה כבר בעיה חדשה. ועכשיו פרעה מקשיח את התנאים. כשהוא רואה את זה, הוא רואה שזה לא עוזר. הבעיה רק מתעצמת. אין ברירה. פה הוא צריך לקחת לצד דוסה. ועכשיו הוא מתחיל לעבודת הפרש. עכשיו הוא מתחיל לשבור אותה ממש. זה כבר נעשה בכפייה עם שוטרים, שמקים אותם, וזה כבר נעשה כבר, עכשיו הוא יותר מתקדם. זה בשביל לשבור אותם גם. אבל אז זה רק שאלה שני. שאלה הראשון, העינוי זה שלב של הפחתה בדרגה. עכשיו אני אומר את זה כאן, זה מפתח להבין את כל הסיפורים מכאן ואילך. כשמשה בא אל פרעה, מה הוא מבקש? הוא מבקש שחרור מהעבדות או שחרור מהעינוי? ולאורך כל הפרשות, בהמשך, זה ממש שני ביטויים שחוזרים על עצמם וצריך כל מה לבדוק באיזה כשהם מובעים. שתי בעיות האלה עם ישראל, גם העינוי וגם העבדות. העבדות זה השאלה השני. עינוי פירושו להפחית למעמד. מעמד פחות יותר. זה הכל. זה לא אומר מכות, זה לא אומר, לא יודע מה, איסורים. זה אומר להפחית בדרגה של עם ישראל. בסדר? אני רוצה לקחת עוד כמה ביטויים, יש לכם כוח לראות את זה. בואו נראות ביטוי מאוד מאוד יפה בדברים. לראות שמת המשמעות של עינוי, קצת אחרת מה שאנחנו חושבים בדרך כלל, נפתח רגע אחת פרשת כי תצא, פרק ב', עכשיו זה מאוד בולט, דין נערה המאורסה, עכשיו דברים כך ב', פסוק כך ג', יש פה סיפור עצוב, כי היא נערה בתולה מאורסה לאיש, הומצאה איש בעיר ושכב עמה, והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, וסקלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו, ואתה רב מקרבך. אז למה הורגים אותו? כי הוא עינה את אשת רעהו. עכשיו קורא את הפסוק הזה, אם אתה קורא את הסוף של הפסוק, מה זה עינה אותה? אנס אותה, הכריח אותה, פגע בה, לא יודע מה הוא עשה לה. ככה זה נשמע, נכון? עינה את אשת רעהו. אבל זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי המקרה הזה כאן, הפסוקים האלה, זה בהסכמה. נכון? שניהם, כן, כי אין נערה בתולה מאורסה איש, מוצא איש בעיר ושכב עמה, ואתם את שניהם, שער העיר. שניהם מפורשים, מדובר פה בהסכמה. באונס זה הפסוק הבא, פסוק הפי. ואם בשדה ימצא איש את הנערה מאורסה והחזיק בה איש ושכב עמה, ומת האיש ושכב עמה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר, אלא נערך את מוות. כי כאשר יקום איש על ראו, הוא צחון נפש, כן הדבר הזה? כי בשדה מצאה, צעקה הנערה מאורסה, ואין מושיע לה, מה אתה יודע מה היה שם? ואני בעיר, איך זה שהיא לא צעקה? היא שותפה לפשע. אז למה אתה קורא לה עינה? הוא עינה אותה, חס וחלילה. שותפים ביחד. שניהם פושעים, שהורגים את שניהם. אלא מה זה עינה? עינה לא שהוא הרביץ לה. עינה פגע בה. אפילו לא פגע בה. במי הוא פגע? בוא נגדל בפסוק. ואת האיש אשר על דבר אשר עינה את אשת רעהו. את רעהו. נכון? האישה פושעת. מה האיש עשה? לקח אישה של מישהו והוריד את המעמד שלה, כבר לא אשתו. היא כבר חצי אשתו של האנס. בעצם יותר פגע בריאו מאשר בה. אז אינה, הוא לא הרביץ לאף אחד. הכל נעשה מתוך הסכמה, אבל אינה פעם שהוא פגע במעמד. היא כבר לא אשת ריאו, כבר מחוללת. היא גם פושעת, וגם הוא פושעת. בסדר? אז לענות פירושו, לפגוע במעמד, להשפיל, להוריד את המעמד החברתי. דוגמה האחרונה, נחזור רגע לשמות. וזה אולי הכי מפורש. עינוי. אולי באמת בעבדו ועינו אותה רבה מאות שנה. כן, נראה לי זה פעם הראשונה. אבל בואו ניקח, נחזור רגע לשמות. בואו נהיה מביא את המקום אולי הכי, הכי ברור. מכת ברד. אנחנו בסוף סוף בעירה. מכת ברד. איפה זה? סליחה, בוא, תחת בו. כן, תחת בו. בואי מהשם משה, בואי לפרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ומען שתהיה אותה אלה בקרבו, ומען תספר באוזני בנך ובנך תשתה אלה במצרים, ותשתה אלה במצרים, ותתם כי אנשים. ויבוא משה ואהרון לפרעה, ואמרו אליו, כל מה השם אלוהי עברים, עד מתי מענת לענות מפניי? תזמינו פשט מילה, מה פה שאני מענת לענות מפניי? למה אתה סירבת מה? מה זה לענות מפניי? להיכנע מפניי. אתה מתעקש כל הזמן, לעמוד מולי, אתה תיכנע כבר. כן? מה אם נשאי פרעו? שהוא יתענה מפני השם. מה זה יתענה מפני השם? שהוא ירביץ לעצמו. אלא שהוא יקנה בפני השם. עד מתי אתה ממען לא לעשות את זה? עד מתי מענת להיענות מפני, להיקנה מפני. להיענות זה להפך, נכון? להיענות זה למישהו זה, להסכים לו. מענת להיענות. להיענות מפני, להיענות לי. להיענות לדרישתי. לענות פניי, ככה מסבירים כל הפרשנים, לענות, אני מתכופף פניי. תראה גם הרמב"ן, הרמב"ן עצמו שואל, פרשת כי תצא, הנערה מאורסה, למה תוכל לפני שום ביטוי, כי אינה את אשת רעהו? אינה זה בכוח, לא בהסכמה, הרמב"ן עצמו שואל את זה, לא ברור לו, למה תוכל לפני בלשון הזה. אבל אם אני סוקר את כל המקומות האלה, אז אני שעינוי פירושו להוריד במדרגה. בדרך כלל זה בהקשר שלילי, כן, שאתה מענה מישהו, אתה פוגע בו, אתה משפיל אותו, אתה מבזה אותו. אבל המטרה היא בעצם להשפיל את המעמד החברתי שלו, המעמד התפקודי שלו.
המגע ברחב, כי
היא
רוצה
לקרות את עצמם כמישה. אוקיי, מצוין. עכשיו נעזור אלינו, עכשיו דברים יתתארו אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. אני חייב להגיד, המילה אני בתורה, אני זה חדשנו כסף. אבל יש הרבה ביטויים, יש אביון, יש דל, יש רש, יש הרבה ביטויים בלי אני. אבל אני זה ביטוי שמה מתאר בעיקר, זה המעמד החברתי שלו. לא רק שאין לו כסף ולא מה לאכול, הוא אני, הוא בזוי, הוא מושפל, הוא בשיאה, הוא בתחתית הפירמידה החברתית. כן? אז אני מבטא את העוני שלו, את המעמד החברתי הנמוך שלו. אני חוזר אלינו, עכשיו הדברים... מה?
שעני
במידות. אה, טוב, בסדר, זה כבר ביטוי. הפירוש אני בתורה, כן? פירוש של... משמעות של המילה אני, זה גם אני שאין לו כסף, אבל בעיקר זה מבטא את המעמד החברתי הנמוך שלו. אבל בואו נקרא עכשיו, פתאום הדברים מסתרים אחרת. אני קורא שוב פסוק ה', פסוק דלית. ויבוא אל הגר, ותר, ותר כי ירדת, ותקל גבירתה בעיניה. מה עושה הגר? היא משפילה את שרה. משפילה לא כזה שהיא מבזה אותה, והיא צועקת עליה ומקללת אותה. לא צריך להיכנס לאלימות. הכוונה היא שהיא רואה את הגר, הגר רואה את עצמה עכשיו, היא מרכז הבית. היא האישה המרכזית. שרה הייתה איזה אהבה מינה, אבל היא נשחתה. והגר הולכת ותופשת מעמד מרכזי יותר בבית אברהם. לא צריך לזה לרב, לפסים האישיים, היא העליבה אותי, היא לא העליבה אותי, זה קטנוני מדי. ותקל ביתה בעיניי, והיא אגיד, אוקיי, שרה, כל הכבוד לך, אבל אני האם המרכזית. אם אנחנו חושבים עכשיו בגדול במחשבה של חזון בית אברהם, אני האם המרכזית. ממני יצא עם ישראל, ממני יגשים אברהם את החלום. חשבתי זאת תהיה את, מבאר שלא זאת אני. וזה מה שהשרה רוצה להדגיש. ואומר מרמה אל שרה, הנה שפתך בידייך, עשי לה תומנך, ותענה השרה. עכשיו נסה קצת להתנער מהקונוטציות השליליות שאנחנו מרגישים במילה הזאת, כי מה לעשות, אנחנו שבועים בעברית של ימינו. ותענה השרה, כמובן, מה עשתה? עשתה את ההפך מ"ותקל גבירתה מעיניה". העמיד אותה במקום. סליחה, את השפחה כאן, את רק יולדת. את לא שישה אתם המרכזית. את לא ישה המרכזית. זה ויכוח אידיאולוגי, זה ויכוח עקרוני על המעמד בבית אברהם. ושרה מעמידה אותה במקום. את רק יולדת. זה הכל. אני לא יודע אם צריכה להרביץ בשביל זה. זה לא נעים שמענים מישהו. אני לא חושב שעשתה פה דברים נעימים, שרה. אבל עשתה דבר מתבקש. החזירה את המעמד הנכון של הגר למקומו. ותענה השרה, זה מה שנכון לעשות. זה שהגר בורחת, פה הפלא הגדול. הגר לא מוכנה לקבל את הממד הזה. הגר לא מוכנה. היא בורחת כי יודעת שבעצם היא רק יולדת את הבן לאברהם. גם לראש הייתה סתם שפחה. אז לא היו לה שאיפות יותר לאומיות. סתם שפחה, אמרו לה, בואי תהיה מודקנית. אבל רגע שהיא הרעת, ואתה רק הרעת, היא אמרה, רגע, שנייה אחת, למה רק להיות שפחה? בוא נהיה אמא בישראל. כן. שפחה מצרית.
לא, ראיתי טענות שאומרת שכאילו
בת של פרעה. חז"ל המדרשים מחברים הרבה דברים, אבל בפשט, שפחה מצרית. לא כתוב מעבר לזה. בסדר? אז עכשיו הכל מתהפך. שרה פעלה כדי להחזיר את הגר למקום שלה. ותרק ירדת ותקל גבירתה בעיניה, תחזרי חז"ל למקום. את יולדת ואחרי זה חוזרת למטבח. הבן הוא בן שלי. אתה רק יולדת אותו. שייך לי. שייך, מה שייך לי? זה לא שאלה... שוב, זה לא שאלה כאילו קטנונית של מי הבן. זה מי האמא המשיכה. האמא המשיכה הזאת שרה. כן, עם ישראל נבנה משרה ואברהם. הבן יהיה בן, בן שנולד בצורה פחות טבעית. נכון? אני רוצה להזכיר שגם פעם חשבו שלא תהיה. זוכרים? לא בכלל, לא בן לא של אברהם ולא של, לא של שרה. בן מאומץ. אבל לקחנו אותו בדיוק בשביל המטרה הזאת. אתה תהיה הבן הממשיך של אברהם ושרה. מעולם לא חשבו למטר על אברהם ושרה. הם האלה שמובילים את החזון. כשאתה שאלות לא יתאים, בדיוק מהסיבה הזאת. בתחום ועירי, בן רואה מקנה, בן רואה מקנה אברהם, בן רואה מקנה לוט, והתחיל שם הסיפור שרואים שאלות לא מתאים. אבל תמיד לא תהיה דעת מקומו. אתה הבן של אברהם ושרה. אגב, צריך לשים אותה לעשות אותו במקום, כדי שתבין שהיא סך הכל מולידה את הבן לאברהם ולשרה. והיא בורחת, כי היא לא מוכנה לקבל את זה. עכשיו עוד נראה מה קורה, מה שמעניין, מה שקורה עכשיו במדבר, וזה החלק המעניין עכשיו. אני אגיד משפט אחד שכחתי להגיד בהתחלה. יש עינוי בתורה שמשמעותו סבל. בסדר? כלומר, המילה עינוי זה הרמב"ן לא לגמרי שיבש את המילה. יש עינוי בתורה שמשמעותו סבל, כן? ויענך ויריבך ויאכילך את המן שלא ידעת ולא ידעו אבותיך. יש עינוי שהוא מובן של סבל. אבל גם שם נסביר שהעינוי הוא לא סבל הפיזי, אלא משהו גורם למעמד של, של מי שסובל אותו. הוא מדגיש בעיקר את הפער המעמדי, שהוא תוצאה אולי של סבל. כשאני מרביץ למישהו, אני גם מענה אותו. כלומר, אני משפיל אותו. בסדר? אז גם עינוי, שהוא אולי פיזי, עיקר הדגש במילה לענות פירושו, להשפיל אותו. כן, זה בעיקר, זה במונחים שליליים, אבל פה זה בקשר של מעמד. אפשר תראו את מה שאומר למלאך, ופה זה מה שנפלא. נתחיל את זה. פסוק זין. וימצא מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר, הגר שפחת שרי, אי מזה בת ואנה תלכי, ותאמר פני שרי גברתי אנוכי בורחת. עכשיו, כן, כשאחרי שאנחנו ככה מבינים את מה שקרה שם בית שרה, אז המלאך מאוד מאוד נחרץ בדיבור שלו, וכבר במשפט הראשון, במילה הראשונה שלו, הוא כבר קובע העמדה, נכון? פסוק ח', שוב, ויאמר הגר, ויאמר, הגר שפחת שרי, אי מזה בת ואנה תלכי. שתי מילים מיותרות, נכון? שפחת שרי. כבר הוא מעמיד אותו במקום. סליחה, אגר, שפחת שרה. את השפחה שלה. אם היא בת ואנה תולכת. נכון? התוספת שתי המילים האלה מאוד מדגישה. שגם אנחנו לא הולכים לוותר על זה. את שפחת שרה. ותאמר פני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. עוד שאני נראה. כן, אני עדיין מתעקשת. אבל גם היא קוראת לה שרה גבירתי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכבר מראש, המלאך, לפני שהוא התחיל לדבר איתה, הוא כבר מציב מראש את העובדות. את שפחת שרה, זה לא ישתנה. אגב, שפחת שרה, מה אם באת? אם איזה באת, אני אתלך. עוד שאני אדבר על זה יותר בהרחבה, אבל תראו את ההמשך. ואומר, המלאך השם, שובי לגבירתך והתעני תחת ידיה. אומר, המלאך, סליחה, השאיפות עצמאות שלך, השאיפה שלך, הניסיון שלך, נסות לקבל מעמד בלעדי בבית אברהם, הוא לא, לא, לא נכון. תחזרי אל גבירתך, או פעם הביטוי של עדנות, והתעני תחת ידיה. תחזרי למעמד. שוב, אם התעני, פירושו תסבלי, איך מלאך השם אומר להגר לחזור לסבול, נורא והיום. אבל לא, תתעני תחת ידיה, תחזרי לה. ויאמר המלאך השם, הרבה הרבה, צריך ולא יספר מרוב, ויאמר המלאך השם, מלאך יער ערב ויולד בן, וקרא את שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. אז אני רוצה קצת טיפה להרחיב פסוקים האלה כאן בשתי דקות. איפה נתחיל? נתחיל מהשאלה של המלאך, מהשאלה הראשונה. אגר שפחת שרי, אי מזה בת ואנה תלכי. מה השאלה? אי מזה בת ואנה תלכי. איפה אתה בת ואנה תולכת? ומי לא יודע? מה זאת אומרת? אי מזה בת? מבית אברהם. אומר לה, אגר שפחת שרי, איפה בת? מבית שרה. מה זה אי מזה בת? ולאן תלכי? היא בורחת. מה? שאלה הזאת. רש"י כותב, כאילו, זה להכניס בדברים. נכון? רש"י אומר, יודע היה, תן לפתח להיכנס עמה בדברים. נכון? כאילו, small talk כזה, לפני שמתחילים לדבר. טוב, אבל די, בכל זאת, מה זה השאלה הזאת? חשוד עשתם מסליחה מהשעה. אני לא רוצה לדבר את השיחת חולים כזאת. כן? אני חושב שצריך להכניס עוד פסוק באמצע בשביל להסביר את כל הרקע פה. שרה, הגר בורחת מבית שרה ומגיעה אל המעיין. אין המים במדבר על העין בדרך שור. בסדר? אני רק נתאר את המקום הזה. העין בדרך שור, המעיין שאליו הגיע, הוא לא בשור. נכון? הוא לא נמצא במקום שור. הוא בדרך לשור. שור נמצא איפה? ממש ליד מצרים. אנחנו נקרא אחר כך על ישמעאל. בבהירה, סתם על המקום שור, כתוב, לא, לא בבהירה, סליחה, ב... של מה? לא, שם שור זה חומה. אבל בחיי שרה כתוב, פסוק אחרון, ויש על ישמעאל, וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני מצרים. שור על פני מצרים, מה זאת אומרת שזה על פני מצרים? מה זה פני? פני זה מזרח. נכון? פנים זה מזרח, אחור זה מערב. נכון? דיברנו על זה פעם. מפות של התנ"ך, העולם העתיק, לא הצפון היה למעלה, אלא המזרח. אז את הפנים שלך למזרח, אחור זה הדרום, זה המערב, שמאל זה צפון, גם עד היום בערבית שמאל, שמאל זה צפון, ודרום זה ימין. בסדר, אז במפות של פעם זה היה ככה. עכשיו אני אומר ששורי על פני מצרים, הכוונה היא שהיא מזרחית למצרים. אנחנו רואים גם כשהמסר יוצא ממצרים, אפשר הוא מגיע לשור, למדבר שור. עכשיו למדבר שור הוא באזור שמש קרוב למצרים, יודו הגיע לשם. כי על העין בדרך שור, יש מעיין, על השביל שמוביל למצרים, שכל מי שעובד לכם מצרים יודע, מחכה לי עכשיו הליכה של לא יודע כמה קילומטרים, מהקילומטר, זה המעיין האחרון, כן, תחנת הדלק האחרונה לפני מצרים. אז כדאי להצטיין פה ממים לפני שאתה נכנס למדבר, סך הכל אזור עצמו מדברי. אז זה המעיין בדרך שור, מעיין שמוביל אל שור, שם מוצא אותה מלאך. וחייבים להוסיף עוד פה תיאור שהוא לא כל כך חשוב, אבל הוא קצת בשביל להבין את האירוע. אגר בורחת, לאן היא בורחת? למצרים. למה למצרים? היא הגיעה משם, זה המקור שלה, שהיא שפחה מצרית, זה מה שהיא מכירה. אבל אפשר להיכנס לרגע אחד לאור שלה. בסדר? היא הייתה עם אברהם ושרה כבר עשרות שנים. לפחות 10 שנים, אני יודע משהו כזה מה שאברהם הגיע. אולי היא כבר נקנתה כשפחה, כשאברהם ירד פעם ראשונה למצרים. מתחילת פרשת לך לך. היא תחזור למצרים ו... ומה? איזה מעמד? קודם כל, מי זה אברהם? מכיר אותו בכלל?
עכשיו, לא?
עכשיו, כן, כשמכירים אותו יותר. במצרים מכירים אותו? אני לא בטוח. אתה שואל, מה, הם לא קראו עיתונים? לא שמעו על הניצחון הגדול, לא בטוח שהכירו אותו במצרים. ודבר שני, לא נעים להגיד, אבל יש פרשנים שמסבירים, ודי כחולים מהפשט, שכנראה שהיא כבר הפילה. איך אני יודע? כי מה אומר המלאך? הנך הרע וילד ידמי. אז יכול להיות שהיא הפילה. איפה היא הפילה? לא יודע, בדרך שהיא רצה, אני לא יודע איפה זה קרה בדיוק. לא יודע. אבל יש פה תחושה שהייתה מעוברת והוא בא מת. היא צריכה להיכנס שוב להיריון כדי שיוולד ישמעאל. אבל יש פה תחושה לפסוקים שהגר ברחה מבית שרה, אבל לא אחרי 5 דקות מצאה אותה מלאך. היא רצה, הולכת מצברם, ולאן היא הולכת? מה יש לה? איזה ציון? איזה עתיד? לאיפה היא תחזור מצרים? מה יש לה שם? היא שפחה. זאת אומרת, הגר ברחה מהבית, ודרך הליבוד. דרך הליבוד. מה היא הייתה? היא לא יודעת. אחר הליבוד לא כמובן שהיא לא תפעה דרך. הדרך מאוד מסומנת, כולם הולכים שם בדרך למצרים. כמובן היא די עבודה. היא די עבודה, היא ברחה, ועכשיו היא יודע מה. לא היה שווה לה להישאר בבית אברהם, כשאין את המעמד המרכזי. היא אמרה, זה לא שווה, אני בורחת. אבל התחושה היא שעכשיו היא עבודה לגמרי. אולי זה שם הולכה, המלאך התחיל להגיד לה, אמי זה בת, ואן תלכי? מאיפה את באה, לאן תולכת? מה קורה איתך? ככה, אבל אני מסביר. כן? כאילו, מה איתך? מה את עושה? מה את עושה? ובאת, אני בורחת מבין קיצים, גברתי. שווה לחיות עכשיו בחוסר ודאות, לא יודעת איפה אני עכשיו. היא עכשיו על המעיין, זה הצומת האחרונה, הצומת האחרון, שבו צריך לקבל החלטה. להמשיך למצרים, או לא יודע מה לעשות. או להסתובב חזרה. ברגע האחרון, עוצרת המלאך, מה את עושה? את מסבכת את החיים שלך עכשיו. מה אם באת, לאן תלך, אם את מסובכת? אומרת לו, גר, כן, אני ברוחת. לא אכפת לי מה הייתי, לא יודע מה הייתי, אבל אני רואה, לא רוצה להיות שם. אומר המלאך 3 דברים. יש פה 3 פעמים שהמלאך מדבר אל הגר. ויום אל המלאך השם, ויום אל המלאך השם, ויום אל המלאך השם. זה 3 פעמים. זה נשמע שהמלאך מנסה לשכנע אותו. טוב, נגיד, נעצור בזה. רואים אל המלך השם, שוב אל גבירתך ויתנית תחת ידה. את טועה, זה לא הכיוון, זה לא יעיל מה שאת עושה. תחזרי לשרה. אגר שומעת, שוקלת, לא חוזרת. ויאמר המלך השם, הרבה הרבה את זרעך שלא יספר מרוב. אל תדאגי, הוא לך הרבה ילדים. תחזרי אליה, אני אדאג לך. אגר שומעת, עדיין לא חוזרת. הרבה ילדים, שרה הקרה, לאגר יהיו הרבה ילדים. מבטיח לה, שווה לי, להיות עדיין שפחת צרה, אבל עם הרבה צאצאים, לא משתכנעת. ויום אל המלך השם, פעם שלישית, הנה חרה ויולד את בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אלונייך, והוא יפר אדם, ידו בכל וידו ביד כל בו, ועל פני כל אחד בשכון. וזה משכנע אותו, ועד זה חוזר. מה הוא אמר לה כאן? אני אגיד בקיצור, כך רוצים לסיים כבר. מה הוא אמר לה? יהיה לך בן, יהיו לך הרבה בנים, הבטחתי לך לפניכם, אבל יותר מזה, יהיה לך בן שהוא יהיה פרא אדם. מה זה פרא אדם? הביטוי שלנו פרא אדם זה ביטוי שלילי, אבל פרא, מה זה פרא? פרא לימוד מדבר, איך אני אומר? פרא זה חיית בר שאי אפשר לבית אותה. היא הביטוי הכי בולט לחופש. זה לא חמור, הוא נראה כמו חמור, אבל חמור שאל לבית, אפשר לשים עליו מסעות ולעת אותו. פרא, בתנך זה חיה שאי אפשר לבית אותה. חופשית לחלוטין, אי אפשר לשים עליה עול. הבן שלך יהיה פרא אדם. העם שיצא ממנו יהיה עם חופשי. עכשיו את בשביל עומדת. עכשיו את שפחה צרה, אבל אל תדאגי. העם שלך שיצא עם יחודיה, יהיה חופשי לחלוטין. זה משכנע את אגב. אומרים לו, תקשיבי, נחזיר את הרמת שלך. את לא תהיי, העם שלך לא יהיה עם של... עם מושפל. הוא יהיה עם חופשי. ועל פני כל אחד משכון. זה משכנע אותה. ואז היא חוזרת. משפט אחרון, ואינך רואה ויולד בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. בסדר? שמע השם אל עונייך. יש מפרשים, אני חושב שזה הפירוש המתבקש, איזה עונייך? של ותענה שרי. אבל שוב זה לא הגיוני, איך יכול להיות שהשם שמע את עונייך, הוא מחזיר אותך שם. אם השם שמע את עוניים, אז תדאג שלא יהיה עינוי. אבל כשהשם שומע את בני ישראל, את זקת בני ישראל, אז דואג שלא יהיה יותר עינוי, והוא מוציא את ישראל ממצרים. איך אתה אומר לה, שני משפטים סותרים, שוב אל גבירתך ויתעני תחת ידיה, שמע השם אלוניך. שמע השם אלוניך פרשו, זה לא טוב. חייבים לומר, אני לא זוכר מפרש ככה, אבל חייבים לומר, שאונייך פה זה לא העוני שהיה אצל שרה. זה מגיע, זה ככה צריך להיות. שוב אל גבירתך ויתעני תחת ידיה. אלא אונייך איפה? פה, עכשיו. עכשיו שפורו מדבר, עוברת עצות, חסרת עונים, מול המעיין, להמשיך, לא להמשיך, מתלבטת. השם שמע את אונייך, הוא מותח את הצעה הכי טובה. העוני שלך עכשיו, הסבל, הצער שלך כאן, ברח, תעשית את המעשה הזה, עכשיו את תקועה פתאום, בלי כלום, באמצע שום דבר, באמצע הדרך, מתלבטת, מה עשה למצבך? החלטה נכונה, החלטה לא נכונה, שמע השם ממניך, השם בא לעזור לך. מה?
תראי לא עוני שלך, זה
כלומר שאני
זה טוב, אז
נתן
לך
לבן שלך. כן, לכן זה מרצה אותה, אבל למה עכשיו הוא קורא לבן ישמעאל? כי שמע השם ממניך, השם עזר לך. השם עזר לך. אנחנו נראה את זה טוב פעם, אני אדבר על זה, על, על, על הבאר, על השם של הבאר שנותנת כאן, זה מאוד מעניין. אבל, רק לסכם, אז מה אנחנו רואים פה? שיש פה, יש פה מעמד מאוד מיוחד, יש סיפור מאוד מיוחד על, על הגר שמנסה לכבוש, כן, שפחת תירה של גבירתה, מנסה לכבוש את המעמד בבית אברהם, עד כדי כך שהיא לא מסוגלת להיות משרבדת, היא בורחת, ובנה מנח, את תחזרי. הבנים שלך יהיו פרא אדם. הם יהיו חופשיים ואף לא ישלוט בהם. אבל עד כן תחזרי שוב אל גבירתך ותראי תחת עינך, ככה ראוי, זה המעמד שלך בית אברהם. ונראה לי שגם זיקינו את שרה ואברהם על הדרך, נכון? מהחטא שהשארנו אותם. טוב, יש עוד כמה נקודות שאני צריך לסגור פעם הבאה גם כן. בסדר. חזקים וברוכים.